חדשות כל חי, השעה 11.
שלום אהב באולפן ישראל בן צבי, לקראת צום תשעה באב, מה עושים חולי הקורונה? גאון הרב דוד יוסף מפרסם בשיחה הבוקר עם בצלאל כהן את ההלכה לגבי אותם חולים.
ברור שחולה שיש לו תסמינים לכל הדעות, ודאי שהוא פטור מהצום לגמרי. חולה שאין לו תסמינים, בזה הרופאים כל אחד אומר משהו אחר. אני חושב שזה פה בגדר של ספק, ומכיוון שמי שאין לו תסמינים, אבל הוא עדיין חיובי, עדיין הוא בגדר שיש לו את הנגיף, אז יש חשש שזה יתפרץ יותר מאוחר, והמצב שלו יחמיר, אז גם בזה הוא צריך לאכול ולשתות.
הכותל המערבי, משטרת ירושלים השלים את הערכותה לקראת צום תשעה באב בכותל, הנה דברים שומר הבוקר, מפקד מרחב דוד במשטרה ניצב משנה נתי גור, לאיך התבנו בן צילי זרוביץ'.
אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה עם עלייה משמעותית בתחלואה, ולכן יש תקנות לשעת חירום שחלות גם על באי הכותל המערבי, עטיית מסכות, וכניסה בתפילה בקפסולות של 20 איש שנבנו. אנחנו יודעים לקלוט את האנשים שיגיעו בביטחה לכיוון הכותל המערבי, ואנחנו גם נדע לעצור את הכניסות ברגע שהכותל המערבי יהיה עמוס מאוד, ולבסט את הקהל שמגיע ונכנס לתפילות בכותל המערבי.
לאחר מינויו של ממונה הקורונה החדש שהבטיח אמש כי לא יטיל סגרים שאינם מוצדקים, הבוקר בשורה של ממש למערך התעופה הישראלי. כתבנו איתי גדסי.
בדרך לאישור מתווה לפתיחת השמיים ותקווה למבקשים לטוס לחול, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות הפרופסור איתמר גרוטו אמר בשעה האחרונה בדיון בוועדה לביקורת המדינה כי משרד הבריאות יאשר בקרוב מתווה חדש לפתיחת השמיים, במסגרתו המגיעים ממדינות ירוקות לא יידרשו לבדיקות קורונה ולבידוד.
חרף המאבק של ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הבריאות בנגיף, בציונות הדתית מתזכרים את נתניהו בהבטחתו להכיל את הריבונות ביהודה ושומרון. הבוקר מכתב חריף של בחירי הרבנים. עם הפרטים כתבנו אריאל שרפר.
המאבק על החלת הריבונות לא יורד מסדר היום, ובחירי רבני הציונות הדתית שלחו מכתב מיוחד לראש הממשלה נתניהו בבקשה לנצל את שעת הכושר ההיסטורית לביצוע החלת הריבונות על כלל ההתיישבות ללא התניות או כל מחויבות אחרת מישראל. על המכתב חתומים בין היתר הרב שמואל אליהו, הרב אליקים לבנון והרב דוב ליאור, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שפנה לרבני הציונות הדתית וביקש את המכתב, הדגיש כי לראש הממשלה יש אחריות גם לקורונה וגם לריבונות.
הצי האמריקני במפרץ הפרסי נמצא בכוננות גבוהה בעקבות תרגיל צבאי גדול של האיראנים. מוסיף פרטים כתבנו המדיני שלמה ריזל.
רשת התקשורת האמריקנית Fox News מדווחת כי כוחות ארצות הברית נכנסו לכוננות גבוהה במפרץ הפרסי לאחר ששלושה טילים איראנים ששוגרו במסגרת התרגיל הצבאי הגדול שעורכת איראן באזור נחתו בסמוך לבסיסים צבאיים אמריקניים בקטר ובאיחוד האמירויות של חופי המפרץ הפרסי. לפי ציטוט של גורם צבאי אמריקני, הטילים נחתו קרוב מספיק לבסיסים כדי לעורר דאגה.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה ומשמידה, 99.9 מהחיידקים.
היום ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. מחר צום תשעה באב בלי שינוי, מיום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת קודש התקררות נוספת.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה ומשמידה, 99.9 מהחיידקים.
ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מה אתה רוצה שנבין מזה?
החי ייתן ליבו. כל חי מביא את דברי הרבנים לחיזוק עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא שלח דבר בלתי נראה שהחריב את העולם. איך אפשר לנצח אותו? איך הרופאים ימצאו תרופה ואיך ימצאו מזור לדבר בטבע? על ידי שיהיה נס מלובש בטבע. על ידי שאנחנו נתחזק ונמצא את הדבר הרע, למה אלוקים עשה את הרעה הזאת ונהרוג את זה? אז ימצאו לזה תרופה להרוג את זה. הדבר הזה נוצר על ידי כאב של משהו, על ידי צער של משהו. אולי צער של הרבה אנשים שפגעו בהרבה אנשים, אולי צער של בן אדם אחד, עד שלא נדע לעשות תשובה על מה שעשינו ונקבל על עצמנו קבלות, להפסיק לעשות את אותו דבר שכל העולם עשה, כי הנה זה בעיה של כל העולם, ונדע לעשות תשובה על מה שכל העולם עשה, אז ימצאו תרופה ומזור לדבר.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי ברצייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, ואני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי לנשים בבני ברק. בוקר טוב טלי.
בוקר טוב רחל, שמה נשבע.
ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
אני בסדר, ברוך השם, ברוך השם.
עודו להשם כי טוב.
כן.
ואת יודעת, אנחנו ערב תשעה באב, וכל כך הרבה מרבים לדבר בימים האלה על בן אדם לחברו, ואנחנו מנסים לברר האם יש בכלל דבר כזה ביקורת בונה, כי ביקורת זה משהו שלכולם קשה לקבל, אנשים נפגעים מביקורת, אנשים נעלבים, אפילו יש, אומרים, יש עניין כזה גדול שאם בן אדם נפגע או נעלב באותו זמן, את יודעת, הוא יכול לבקש בקשות, ויש על זה באמת סיפורים מאלפים. ועדיין, אני רוצה להבין אחת ולתמיד, האם יש דבר כזה ביקורת בונה?
אז זהו, אז קודם כל, לפני שאני עונה לך, אני רוצה רק להזכיר לך שאנחנו אוטוטו נפגשים בירושלים בבית המקדש השלישי.
אמן, בעזרת השם.
שתתמרי לי מקום. קודם כל אמרתי, אני חייבת לפתוח דוגבי.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, באמת, כדי
לא, כי אני קבעתי עם הרבנית ימימה, אז את רוצה להצטרף אליי?
את הצד השני, כן,
אוקיי.
את הצד השני שלך.
טוב.
אז באמת, כדי שנזרז את הפגישה שלנו שם, ונלמד איך כדאי ונכון שנתנהג אחד כלפי השנייה, באמת כדאי, כמו שאת אומרת, לשים סימן שאלה סביב הביטוי ביקורת בונה.
אני אפילו שמעתי פעם מישהו שאמר, אין דבר כזה ביקורת בונה, היא בונה את האגו של המבקר.
או, בדיוק מה שרציתי להתחיל בו. אהה, נכון.
יפה.
אז זה נכון. אז באמת, לרוב ביקורת בונה את אמרתי לעצמי, זה כמו עוד לבנה בקיר של האגו של המבקר.
אהה, יפה.
כן, ובאמת, שוב, כדאי לסייג ולומר שאנחנו מדברות על ביקורת שניתנת על ידי אנשים כערכנו, לא על ידי צדיק, ששם זה סיפור אחר לגמרי. בכל מקרה, לפני שאנחנו ניגשות לומר ביקורת, כדאי וראוי שבאמת נבדוק את המניע שלנו. כן, כדאי לשאול את עצמנו מאיזה מקום אנחנו רוצות לומר את הביקורת, האם היא באמת נצרכת, האם היא לתועלת, לתועלת מי, וכמה באמת אני ניגשת לומר את הביקורת הזאת עם גאווה קלה או קשה, של מי שבאמת מסתכלת על הזולת וחושבת שהיא מבינה יותר טוב ממנו מה טוב עבורו. עכשיו באמת הרבה פעמים רחל מדובר על, כמו שאמרו חז"ל, הפוסל ממומו פוסל. גם המובן שיותר קל לי לראות את מה שדרוש תיקון אצלי אצל הזולת, וכבר דיברנו בעבר על תורת המראות של הבעל שם טוב, שכל הנגעים שאדם רואה חוץ, זאת אומרת בחוץ, מגיע מנגעי עצמו. וגם במובן שכשאני פוסלת אדם סביב נושא מסוים, אז בעצם העין הביקורתית שלי יכולה לצמצם את ההתייחסות אליו ולהפוך אותו לפסול מלשון פסל. זאת אומרת שבעצם אני אראה אותו דרך דבר הביקורת שיש לי כלפיו. וממילא, אז הביקורת שאני אומר לו, תקטין אותו ותצמצם אותו, ולא תרחיב לו את האפשרויות של הבחירה והתיקון שלו. עכשיו, בעצם העבודה שלי כנושנת ביקורת, בעצם כוללת בתוכה התחשבות ורגישות, ושימת הזולת בראש מעייניי, ולא את הצורך שלי לומר ולבקר. כמו שאמרו לנו חז"ל, תדאג לעולם הבא שלך ולעולם הזה של זולתך. אז באמת אנחנו לא צריכות למהר לומר ביקורת.
השאלה היא, את יודעת, הרבה פעמים, גם בתור הורה, בתור מחנך, בתור מאמנת, בתור מטפלת, הרבה פעמים זה מתבקש. בן אדם בא אלייך, באות אלייך נשים לטיפול. יש לפעמים משהו שם שאת צריכה להעיר, שאת צריכה לומר, שאת, מתוך באמת כוונה טובה לעזור לאותה מטופלת שהגיעה אלייך.
נכון, נכון. אז קודם כל, אני כן רוצה לחלק בין תקשורת רגילה ביום יום לבין טיפול, כי בטיפול, כמו שאת יודעת, את גם מאמנת, אז התהליכים שמתנהלים הם אחרים, ויש שם הרבה מאוד מטענים שצריך להיות רגישים אליהם, ובמיוחד מתי לתת פירוש וכמה נכון לתת פירוש, או אפשר לפעול לזה גם ביקורת על מצב. אבל אם אנחנו מדברים באמת על קשרים שהם יום יומיים, אז אם יש באמת נגיד מישהו שהוא קרוב אליי, ואכפת לי מאוד ממנו, ונדמה לי שהוא עושה איזושהי טעות שמזיקה לו, שאני חושבת שיש איזה משהו שאם אני אעיר את תשומת ליבו אליו זה יכול לעזור לו, אז באמת מה לעשות? לומר או לא לומר? ובאמת אני חושבת שמה שהמפתח לזה זה כאילו זה סוג של כלל שאני שמה לעצמי, זה האפשרות להפוך את הביקורת לביקור.
שזה אומר?
זה אומר בעצם, איך אני נוהגת כשאני מבקרת את מישהו בבית? קודם כל, רצוי לשאול את מי שאני רוצה לבקר אצלו, אם הוא בבית. הוא מעוניין שאני אבוא. עכשיו, אם אני בכל זאת רוצה להפתיע אותו בספונטניות, אז אני לא אכנס לשום בית בלי לדפוק בדלת.
איזה יופי.
ובנפש, בבית הפנימי, זה בדיוק אותו דבר. לפני שאני נכנסת לבית הפנימי, ללב של מישהו, אני צריכה לבקש רשות. למשל, לומר, את שומעת, יש לי משהו מאוד חשוב שאני רוצה לומר לך, וזה מתוך אהבה ואכפתיות, את רוצה לשמוע, זה נוח לך עכשיו, זה מתאים לך עכשיו. עכשיו, רק אחרי שאני מקבלת הסכמה, אפשר לומר את מה שרציתי. וגם אז, חשוב כל הזמן לשמור בתודעה שאני אורחת. עכשיו, גם אם אני חושבת שאני אורח לרגע רואה טולפדה, כן? אורח הוא אורח. אורחת היא אורחת. ואני צריכה לזכור שאני לא בעלת הבית. ומולי יושב אדם שהוא בעל הבית.
אז אם אני באה, ויש לי עוד רעיון, אם אני באה בלי הזמנה, אז אני באה, אז לפחות תביא איתך קפה, או מאפה, או משהו. ואז זה עוד יותר יקל.
בדיוק, נכון, נכון. אבל באמת חשוב לזכור שמי שמולי הוא זה שהוא בעל הבית, והוא קובע וגם רשאי לקבוע מה אני אכנס אליו. ואני כאורחת יכולה באמת רק להציע לו, או רק לבקש. אני יכולה לומר לו, כמובן שמה שאני אומרת זה רק הצעה, ואת יכולה, או אתה יכול לא לקבל אותה, אפשר גם לזרוק אותה. זאת אומרת, באמת, להעביר את המסר שהוא המרכז, והוא יקר לי, ואני, ומה שיש לי להגיד זה לא העניין, זה לא הדבר המרכזי. עכשיו, כמו ששאלת לגבי ילדים באמת, אז באותה רגישות אנחנו צריכות לדבר לילדים שלנו, כמובן במילים שמתאימות להם, ולזכור שהם ניתנו לנו כפיקדון, אנחנו לא הבעלים שלהם. הם אנשים קטנים ונפרדים, ויש להם עולם פנימי עשיר ומלא, שראוי שאנחנו נתייחס אליו בכבוד, וכל דבר שממילא לא יאמר מהמקום הזה לא יישמע, ואם הוא יישמע הוא לא יחזיק מעמד. ובכלל בחינוך ילדים, כמו שאת יודעת, מה שמחנך זה הדוגמה האישית, אז זה בעיקר אומר שאנחנו צריכות לחנך את עצמנו.
פחות להעביר ביקורת. מה לגבי, תמיד אומרים שעם ילדים, תתחילי תמיד במחמאה, ואז לא רק עם ילדים, גם עם אנשים מבוגרים, ברגע שאת מתחילה עם מחמאה, הלב גם יותר נפתח לשמוע, ואחר כך אולי לומר שוב, אם מתקיימים כל התנאים, לומר את אותה מילת ביקורת, ואני באמת חושבת שבדרך כלל גם אפשר על זה לוותר.
כן, אני אגיד לך מה, אני פחות אוהבת את השילוב הזה של מחמאה וביקורת. כאילו, את רוצה להחמיא, תחמיא, להכי על זה עד הסוף, למה לא לפרגן עד הסוף? את רוצה לומר ביקורת, אז באמת לבקש רשות. אני מרגישה, תראי, המחמאה כאילו אמורה ליצור איזשהו סוג של כלי בנפש. ואני אומרת, אם אנחנו יוצרים כלי, אז בוא ניצור כלי של בקשה, של הסכמה, של באמת רצון לשמוע מה שיש לנו לומר, כשאנחנו מבקשות, אז כבר יש איזושהי הכנה אצל האדם האחר, פחות בעטיפה כזאת שהיא יותר מתוקה, אלא באמת איזה סוג של בקשה לשמוע משהו חדש, להתחדש במשהו שאני לא יודעת. אני מעדיפה את העניין הזה. עכשיו, מה שכן חשוב לומר, שמה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, זה באמת התודעה וההתנהגות שלנו כנותנות ביקורת, ולא כנקבלות ביקורת. ובאמת, כשאני מקבלת ביקורת, אז התגובה כמעט אוטומטית שלי, כמו שהקדמת בפתיח, זה כמעט אצל כולנו, זה באמת להתכווץ, והרבה פעמים גם מעבר לזה להיפגע, ויש כאלה שממש מתעררות, כן, ושם יש באמת מקום לעבודה פנימית, אבל בכל זאת אפשר להציע שאם אני כנותנת ביקורת, אני באמת, מה שמדריך אותי זה לפעול בצניעות וברגישות, אז כמקבלת ביקורת, אני ארוויח את המיטב אם אני אפעל בצניעות ובאומץ לב. זאת אומרת, שאני אזכור שהאדם שמבקר אותי בעצם ישלח אליי כשליח, מת השם, כדי שאני אעשה איזושהי עבודה פנימית. ואם אני זוכרת שבאמת אנחנו בסך הכל כולנו בשר ודם, ולא חפות מטעויות ומכישלונות, ונשמור על צניעות, יהיה לנו אפילו חלק שיסכים וירצה לשמוע מאחר, וגם יסכים באומץ מלשון לאמץ, לקבל את הדבר שנאמר לנו, ואז באמת לבדוק האם זה מתאים לי, האם זה שייך אליי, איזה עבודה פנימית זה מזמן לי.
אני חייבת לחשוב כל הזמן, שוב, זה הרבה הרבה עבודה בביטחון, את מדבר על זה גם רבנו בחיי, בשער הביטחון. הרי אם אני באה בטענות לא טוב, איך הוא עשה לי ככה? איך הוא העליב אותי? איך הבת שלי דיברה אליי ככה? או איך בא לי? או איך בעבודה? אבל זה לא הם. זה לא הם. אם את מבינה שזה הקדוש ברוך הוא, ואין רע יורד מלמעלה, אז הם כרגע היו שליחים. ואם לא הם, אז היו שליחים אחרים, כי את היית צריכה כרגע לשמוע את הדברים האלה. למה? שוב, אולי יש לך כאן שיעורי בית, אולי את צריכה באמת לעשות איזושהי עבודה בעניין הזה. אבל לדעת כל הזמן, להסתכל על אותם אנשים שכרגע פגעו, שזה בכלל לא הם, הרי אין אדם נוקף אצבע מלמטה, עד שלא מכריזים עליו מלמעלה. אז באמת התחזקות במידת הביטחון, בקדוש ברוך הוא.
לגמרי.
כן.
לגמרי. גם דוד המלך אמר את זה, לגמרי, כשאמרו על שמי בן גירש הוא קירל אותו.
נכון.
הוא לגמרי עוצר את כולם להגיב. הוא אמר, השם אמר לו כלל.
כן.
זאת אומרת, זה המפתח. כל מה שקורה לנו, כל תגובה, כל מה שאנחנו נפגשים איתו במציאות, הכל באמת הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו.
כן, וזה כל כך, באמת יש בזה הקלה כל כך משמעותית, צריך רק לשנן ולזכור את זה.
לגמרי.
כן.
לגמרי.
וזה לא בכדי שאנחנו מדברות על הנושא הזה דווקא בימים האלה, שבהם אנחנו צריכים באמת כל כך להרבות באהבת חינם ובדיבוק חברים, ולעשות פה קצת יותר, איך אני אומרת, הקורונה לא הגיעה לנו סתם, אתה יודעת, יש כל כך הרבה פרשנויות, אבל באמת אחת הפרשנויות היא שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם לא יודעים להיות ביחד, אז אני אשים אתכם כל אחד לבד, אפילו בבית כנסת, בגלל שאתם רבים ויש מחלוקות, אני לא רוצה אתכם שם, עד שלא תלמדו באמת לכבד זה את זה, ולאהוב זה את זה, ולהעריך, אז שבו בבית, שבו בבית.
נכון. את יודעת, ראיתי איזשהו סרטון של מרים פרץ, שהיא באמת אישה גדולה מהחיים.
גדולה באמת.
והיא אמרה שבעצם גזרו עלינו ריחוק אחד מהשני, אבל לא גזרו עלינו לכבות את הלבבות.
איזה יופי.
וזה כל כך יפה, כי באמת הלב לא משנה איפה אתה נמצא מול האחר פיזית, הלב שלך יכול תמיד לשדר אליו המון המון אהבה. ובעיקר באמת לעניין הזה של הביקורת, אז אם אני שמה במרכז, לא את הצורך החשוב או הדחוף שלי לומר משהו, אלא את האחר, אני מסתכלת עליו, על מה הוא לטובתו, ואני נזכרת איך ככה אני מגיבה באוטומט שלי כשאומרים לי ביקורת, שזה באמת יכול להיות קיבוץ והוא לא כל כך נעים, אז אני מתנהגת הרבה הרבה יותר ברגישות כלפיו. ובאמת, כמו שאמרנו, המשותף לשתי העבודות האלה, וגם של כנותנת ביקורת וגם כמקבלת ביקורת, זה לשמור על צניעות, לזכור שבאמת לאפר בנו ולאפר נשוב, וככל שאני מסכימה לתפוס פחות מקום, מקום יותר צנוע במציאות, אני שומרת, אני מאפשרת יותר מקום לאחר. מה זה אם זה לא מגביר אהבה בעולם?
כן, מדהים. מדהים. אני שמחה שהייתה לנו ככה הזדמנות לשוחח בנושא הזה, שהוא תמיד תמיד חשוב, וכמובן במיוחד בימים האלו. אז כן, הלוואי באמת שנזכה גם לא להיבעל מביקורת שניתנת לנו, ולחשוב עוד פעם לפני שאנחנו נותנים את הביקורת. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בנשים בבני ברק, תודה רבה, ושנצליח באמת להיפגש היום בערב, מקסימום מחר.
נכון, ותשמרי לי מקום.
בסדר, בעזרת השם. תודה, טלי. תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
קול חי ודוד פדידה מציגים.
היי, אתם מוכנים?
הקול הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית.
מי ספק? בוא תראות מה!
להרשמה שלחו מייל להקול הבא strudel@gmail.com. הקול הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית. בקרוב, במוצא שחי עם מנחם טוקר.
הקול הבא!
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר כוכבית 5983, כוכבית 5983.
99.9% בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפו אלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
אבא, יש משהו טעים?
כן חמוד, יש קרלו טעים פי שמונה ועם קצפת חדש, קרלו מיני בטעם שוקולד וקצפת עכשיו במאגדת שמינייה קרלו, טעם שמעלה בחיוך למאדרין יש תנובה
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה בריכה וחוף פרטי צמוד למלון רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833 חייגו 033-733-833
חופשה זוגית או משפחה חגיגה או מנוחה במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס כוכבית 3044 כוכבית 3044
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
פיצה פורון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של הרב לנדו, ועכשיו במבצע אש, מגש אישי חינם, בקניית שני מגשים, להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
ערב תשעה באב בקול חי. בשתיים בצהריים הגאון הרב חיים איידלס משיב לשאלות המאזינים בהלכות הצום. בארבע מוסיפים לבנים של זכויות עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בחמש סיפור חורבן בית ראשון בהפקה בלעדית. ובשבע בצלאל כהן מביא את קולותיהם של גדולי המגידים מתאבלים על החורבן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם אופרה פרידמן מלמדת בעלות תשובה את הספר על האישור של הרב וולבה, גם התעמלות חופשית ומודעת, מרצה על חיים ללא כאב. איתנו, שלום, בוקר טוב,
שלום,
אופרה.
שלום, שלום, בוקר טוב, שנשמע בשורות טובות, שנהפוך את היום הזה ליום שמח בקרוב במהרה.
אמן, 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 אמן. אז באמת את יודעת, תשעה באב זה יום אבל לעם ישראל, יום של בכי וצער על החורבן, ואני תמיד מקנה במי שמצליח באמת באמת לבכות. את יודעת, בשנה שעברה יצא לי לשמוע את הרב פנגר, הרי הרב פנגר הוא כולו חוש הומור וחיוכים וצחוקים, ותמיד אני כל כך אוהבת לשמוע אותו, הוא כל כך מעודד, ופתאום שמעתי אותו בתשעה באב, הוא גרם לי לבכות, זה הפעם השנה שהצלחתי ממש לבכות בתשעה באב, הוא בוכה.
הוא בוכה, אני שמעתי אותו שהוא בוכה.
זה,
כן.
את יודעת, אני לא זוכרת להגיד לך מה הוא אומר שם בהרצאה, אבל אני זוכרת אותו בוכה, הוא בוכה על חורבן בית המקדש.
כן, כן.
וזה זה, זה עשה לי ככה, את יודעת. אז מצד אחד, באמת, אנחנו צריכים לזכור ולבכות ולהתאבל, אבל הרבה פעמים אומרים שגם מצווה למת שישכח מהלב.
נכון.
וצריכים, אז מה אנחנו צריכים בעצם לזכור ומה אנחנו צריכים לשכוח?
כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק, ובאמת היום הזה, יום תשעה באב, זה יום בכי קולקטיבי, יום זיכרון לכל עם ישראל, בחייה לדורות. אז מה יש בעמלק? עמלק סימל לנו את הספק, הוא הלך אחרי בני ישראל והכניס בהם ספק. והיום הזה, היום שבו נחרב בית המקדש, זה אומר שהשכינה הלכה, השכינה נעלמה לה, היא נמצאת בגלות. בית המקדש איננו, עבודת הקורבנות נעלמה. החיים היו פשוטים, בני ישראל, מי שחטא היה מביא קורבן, והכהן היה מקריב את הקורבן, והיה נמחה לאדם. אז באמת אנחנו צריכים לזכור את זה, אבל מה לעשות? מה באמת אנחנו צריכים לעשות בכדי שהזיכרון יימחק? אנחנו צריכים שני דברים, ודאות בעבודת השם, וכתוב עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה זאת אומרת עשו לי משכן? היום בית המקדש הוא בתוך הלב שלנו. איך נעשה משכן בית להשם? השם אומר, אני רוצה לגור בתוך כל אחד מכם. שם תהיה עבודת כהן גדול, עבודת הקורבנות. שם תהיה כל העבודה. עכשיו, זה מילים. איך נעשה את זה? איך נגיע למצב שהמחשבה מתוארת, שאנחנו מזוכחים, שבית המקדש נמצא בתוכנו? איך נגיע למצב הזה? אז יש לנו רמזים מחזל. חזל דיברו בקידוד. זאת הייתה תקופה שהם במילים קצרות העבירו עבודה של חיים. חזל אמרו, הפוסל במומו פוסל. והבעל שם טוב פרק לנו את זה יותר ואמר, פנס קסם. האדם הוא כמו פנס קסם. כלומר, מה שאתה רואה בחוץ קיים אצלך. אתה לא יכול לראות משהו שלא קיים בחוץ. אוקיי, אז מה אנחנו עושים עם זה? זה עדיין קשה לעבוד, כי ברגע שמשהו מכעיס אותי, או משהו מרגיז אותי, אני לא זוכרת את ההבטחה שעשו לי משכן וחייתי בתוכם, ושכנתי בתוכם. אנחנו לא זוכרים את הרצון של השם, את ההבטחה שנתנו לו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? יש שיטה מאוד יפה שפיתח אותה, משיטה קדומה, בהוואי השבטים ככה היו נוהגים להשלים אחד עם השני ולפשר ביניהם ולגשר על סכסוכים. ויש פסיכיאטר בשם לין שעבד בהוואי, והוא נקרא לעבוד בבית חולים פסיכיאטרי לחולים קשים שרצחו והם מושפזים, והם לא יוצאים לחופשים. יש כאלה שאפילו לא יוצאים מהחדר. הוא שאל את עצמו יום אחד, למה קוראים לי לעבוד? למה אני צריך לראות את כל הטירוף, האלימות, הקושי הזה? הוא הגיע למסקנה שזה קיים בתוכו, שזה קיים בתוכנו. ואז הוא התחיל לעבוד טיק-טיק, בלי לראות את האנשים, ואחרי שנה הם התחילו לצאת לחופשים, ואחרי 4 שנים הם יצאו, המחלקה נסגרה. רובם יצאו לחופש.
זה אחד מהסיפורים היותר מטורפים. אני מכירה את הסיפור הזה, והוא סיפור מדהים. הוא מטורף והוא מדהים.
אבל הוא בעצם חוזר על הגמרא. הוא רק נותן לנו כלי מעשי לימים שלנו, וזה בגדר חוכמה בגויים תאמין. כי הכל נמצא, אין חדש תחת השמש. הכל נמצא בתורה. רק קשה לנו להגיע לקידודים האלה, למילים הקטנות, ולהפוך את זה, לחיות אותם, להפוך אותם לעבודת חיים. ומה שהוא עשה, השיטה נקרא הפונפונו, וזה בנוי על 4 משפטים קצרים. שאני רואה משהו שמכעיס אותי בחוץ, אז אני אומר את השם של האדם ושם אמו, כי כך אנחנו נוהגים להתפלל על אנשים. ואני אומרת, פלוני בן פלונית, אני רואה את הזעם, אני רואה את התוקפנות, אני מצטערת שאתה סבל של הכעס והתוקפנות שלי. אני מבקשת ממך סליחה. אני אוהבת אותך. תודה. פשוט מאוד, עם השפעות אדירות, כי זה גורם לי, ברגע שאני מתרגלת, שכל מה שאני רואה בחוץ, אני אומרת את הארבעה משפטים האלה, אני מתחילה להציף את עצמי בתת מודע. כי בעצם השם מראה לנו דרך הזולת את מה שקיים בתת מודע אצלנו, ואנחנו מכחישים, אנחנו לא רואים, אנחנו לא מודעים. אנחנו רואים במודע את קצה הקרחון, אבל כל הקרחון נמצא למטה. התת מודע של האדם הוא 90%. הרישום הפנימי של האדם הוא 90%. 10% זה במודע. אבל מה קורה? השם רוצה להראות לנו, אם הוא היה מראה לנו את עצמנו, כמו שאנחנו עומדים רחל מול הראי, ורואים את הלכלוך על הבגד, היינו כולנו מתים מיד. אז השם מראה לנו ומאפשר, זה גם יסוד הבחירה, הוא מראה לנו דרך הזולת, אנחנו זזים מאזור הנוחות, כועסים, מתרגזים, כי ראינו משהו שרדום אצלנו שנמצא בתת מודע או בהכחשה, ואני אומרת את ארבעת המשפטים, את שם האדם, שם אמו, מצטערת. סליחה שאתה סבל של זה וזה שנמצא אצלי, אוהבת אותך, תודה. א', אני מתחילה באמת לנקות את התת מודע שלי. אני משחררת זיכרונות, אני מוחקת. אני לומדת להבין שהמידע שרשום בתוכי זה לא אני. זה רק כלי לעבודה, לזיכוך. זה כלי לתיקון, זה כלי שנמצא שם הבחירה של שכר ועונש. אבל המידע שנמצא בתוכי זה לא אני. האני, הרב וולבה כותב בספר על הישור, זה הבחירה, השיקול דעת, היכולת שלי לבחור ולעשות עבודה. וכך האדם לומד לזכך את המחשבה. עכשיו אני מדברת על הזולת, הכוח העצום, שאני ברגע שאני מנקה את עצמי, אני שולחת אמפתיה וכוח בנייה לזולת מדהים. וכך באמת אנחנו מקיימים את האחדות שהשם רוצה מאיתנו, את האחדות שכל אחד עם עצמו, כל אדם לומד לחיות באהבה עם עצמו. הרי כבר אנחנו רואים בפועל את גזירת השם, כנסו לבתים, שימו מסכות, שבו כל אחד בבית שלו, אל תראו נכדים, תפסיקו לחבק נכדים וילדים, תהיו קצת רחוקים, תעשו את העבודה. השם מתחנן, הוא כבר לא רומז, הוא מבקש, כי השכינה בצער גדול. והדבר השני, זכור את אשר עשה לך המלאק, ברגע שאדם עושה את העבודה, והוא מבין שהכל מאיתו התברך, כל מה שאני רואה מבחוץ, זה רק שליחים שהשם שלח לי לטהר את עצמי, לעשות את העבודה. האדם לומד לחיות בוודאות, כמו שאברהם אבינו היה בוודאות גמורה שהוא נכנס לכבשן האש, והוא ידע שהשם יציל אותו, כי הוא היה כולו עם השם, הוא לא הרגיש את השם, את האש, והאש לא נגעה בו. אז הוודאות הזאת, האדם יכול לחיות את הוודאות הזאת, רק אם הוא לומד לעשות את העבודה הפוסל במומו פוסל, ושהחיים הם פנס קסם, שהשם מאיר לנו. עכשיו שמעתי ביום האחרון משהו מאוד יפה בשם רבי נחמן מברסלב. מה שקל לך ואתה אוהב לעשות זה הייעוד שלך. מה שקשה לך לעשות זה התיקון שלך.
וואו.
וכן, זאת העבודה שלנו. והתיקון הוא קל, התיקון הוא נעים. התיקון הוא לא קשה. ברגע שאתה לומד לחיות כך, אתה אומר, וואו, וואו, איזה יופי. אני רואה, זה מסמל לי את התוקפנות, וזה את האגרסיביות. והיא את האכילה ללא גבולות, לא לשם שמיים. וכל אחד משקף לי משהו. אני גם לומדת לחיות באחדות עם עצמי ועם הסביבה. וזה מה שהשם רוצה בימים שלך. אב בני ישראל חטאו רחל בכל החטאים האפשריים, והם ניצחו בכל המלחמות, הם היו באחדות. וזה מה שהם רוצה מאיתנו, לבנות בית בתוכנו, כי בית המקדש היום כל אחת ואחת בונה. ולמה אני אומרת אחת ואחת בונה? כי בני ישראל נגאלו ויגאלו בזכות נשים צדקניות. ונשים צדקניות, צדק וצדיק, זה עוד שתי דקות אני אדבר על צדק וצדיק. אנחנו חושבים שצדיק זה מי שעושה הרבה מצוות, ורשע זה מי שעושה הרבה עבירות. לא. ההגדרה לרב וולבה לצדיק זה מי שמתגבר על היצר. כלומר, אני רוצה לכעוס, אבל אני עוצרת ואני אומר, לא, לא, אני רואה בתוכי רק שיקוף שלי. זאת תודה, אני חוזרת לעצמי, מתפללת בשביל השני, כי הוא סבל של של הפגמים שלי, וברגע שאני אעשה את העבודה, אני שולחת לו כוח גם לעשות את העבודה. אז זה הגדרת צדיק, אז בזכות נשים צדקניות, אז אני נשים שומעות אותי עכשיו, ובואו נחליט שנבנה את בית המקדש מהרגע הזה, נבנה את בית המקדש, כל אחד תבנה את בית המקדש, ואנחנו נזכה לישועות בקרוב בעזרת השם.
אמן, 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 בעזרת השם. תודה רבה, אופרה, וואו, איזה שיחה. אופרה פרידמן מלמדת בעלות תשובה את הספר על האישור של הרב וולבה, וכמה ציטטת לנו ממנו. ממש תודה רבה על הדברים הכל כך חשובים, במיוחד ביום הזה. אמן, אמן, בעזרת השם. תודה, אופרה. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג. ליל תשעה באב בכל חי. בשמונה בערב, שיחתו של הרב חיים הורוביץ וקריאת מגילת איכה. בתשע, העיר רבתי עם. שיחה מיוחדת מפי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. בעשר, חיים ולדר עם סיפורים, תובנות ומאזינים על חורבן ונחמה. בשתים עשרה, הרב חיים הורוביץ על אתגרי החיים וההתמודדות בגלות האחרונה. ובשתיים בלילה, הגאון הצדיק הרב אלימלך בידרמן מקונן על חורבן בית אלוקנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640, 0523-240-640.
חופשה זוגית או משפחה, חגיגה או מנוחה. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי. ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של הרב לנדו, ועכשיו במבצע אש, מגש אישי חינם, בקניית שני מגשים, להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת, והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הרבנית חגית שירה סוויסה איתנו, היא מרצה בהידברות, וגם אנחנו זוכים לשמוע אותה מעת לעת כאן אצלנו ברדיו. שלום, בוקר טוב הרבנית.
בוקר טוב רחל, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. ואיתך דווקא רצינו לדבר על המילה אייקה. אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? איפה אתה? איפה מוזכרת לראשונה המילה אייקה?
איך, אז באמת אנחנו ככה בערב תשעה באב, ואני רוצה לפתוח בסיפור המדהים שתמיד אני מספרת ככה בערב תשעה באב על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שככה אחרי סעודה מפסקת הוא היה נעמד ליד החלון, הוא היה מסתכל החוצה, ואנשים כבר היו מתאספים לבתי הכנסת, ככה להגיד איכה, והיה עומד בחלון ומסתכל ומסתכל, עד שהשמה שהיה בא אליו, נוגע לו קצת ככה בכתף, היה אומר לו, רבי, הקהל מחכה, למה אתה לא בא? אז רבי לוי יצחק היה שואל אותו בעיניים דונאות, משיח בא או תרם בא? וכשהשמה שהיה אומר, משיח תרם בא, רבי לוי יצחק היה רץ לבית הכנסת, יושב על הרצפה ומתחיל לבכות, איכה ישבה בדד. אז באמת, איפה המילה הזאת מוזכרת לראשונה? איפה היא מוזכרת?
אני הלכתי על המקום של אייקה, רבנית מדברת על איכה, כן, כן.
תכף נתחבר לזה, אנחנו תכף נתחבר לזה, כי זה באמת ככה. אז באמת, מספרים לנו חז"ל, ששלושה התנבאו ואמרו איכה. הראשון שהתנבא ואמר איכה, זה היה משה רבנו. שאמר פרשת דברים שבשבת קראנו, מה אמר משה רבנו, איכה אסא לבדי, תורככם ומעשיכם, ומשה רבנו הסתכל על עם ישראל, איכה, איך אני אוכל לצאת אתכם, אתם כאלה כבדים. וישעיה הנביא אמר, איכה הייתה, וירמיה הנביא אמר, איכה ישבה בדד. אז יש לנו שלוש שהתנבאו באיכה, וככה אומרים חז"ל. בואו נדמיין את עם ישראל כמו אישה לא עלינו שהיא חולה במחלה קשה. וראו אותה שלושה רופאים. הרופא הראשון ראה אותה כשעדיין הכל היה בסדר, אפילו סימפטומים לא היו לה. שום דבר, היא הייתה בריאה, אבל הרופא הזה היה כל כך מוכשר, כל כך מומחה, שהוא ראה ניצנים קטנים שמתחילים לבצבץ, והוא ידע שהיא תהיה חולה. הרופא השני שראה את האישה החולה, כבר ראה אותה במצב קריטי, מצב קשה. והרופא השלישי לא עלינו, ראה אותה כבר אחרי. אומרים חז"ל, תדעו לכם, עם ישראל באותו מצב. משה רבנו ראה את עם ישראל כשהם היו בשלוותם, הם היו בזמן הכי טוב שלהם, אבל כבר אז משה רבנו זיהה שמשהו לא בסדר, הוא כבר זיהה אז עוד במדבר כשהכל היה טוב. משה רבנו זיהה ואמר, אלה יהיה להם איכה, אלה תבוא להם גלות. מה משה רבנו ראה? תורככם ומסעכם וריבכם. ורשי מסביר ואומר שכמה שמשה רבנו עשה טוב בשבילם והיה בשבילם ולמענם, תמיד הם חיפשו מה לא טוב, תמיד הם ראו מה לא בסדר. ומה זה מסעכם ומה זה ריבכם, שהיו רוגנים כל הזמן, כל הזמן היו מתלוננים. משה רבנו אמר, תקשיבו, אתם עכשיו במצב טוב, אבל אתם כל הזמן מתלוננים, וכל מה שעושים בשבילכם אתם אומרים שזה לא טוב, תדעו לכם, לכם תהיה איכה, לכם תהיה גלות. זאת אומרת שאנחנו היום בתשעה באב יושבים על הרצפה בעזרת השם, שלא נשב השנה, שהשנה בעזרת השם ככה זה יהפוך לנו לשמחה. אנחנו חייבים לדעת מה השורש של הגלות, מה השורש של המחלה הזאת, של הגלות הזאת שהולכת ונעשית יותר קשה. אנחנו מרגישים את זה ממש עכשיו עם המסכות ואלכוג'ל. מה השורש? השורש זה התלונות. השורש זה שתמיד אנחנו חושבים שעושים לנו רע, ושהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו אולי, ואולי אנחנו מגיע לנו רק רע. חס ושלום, יהודי צריך תמיד להודות ולראות רק טוב, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא עושה טוב איתנו. ורבי פנחס מקוריץ אומר מדהים, תדעו לכם, בימי בין המיצרים, ובמיוחד בתשעה באב, אנחנו יורדים למטה, אנחנו מתקטנים, אנחנו מתנמכים. אומר רבי פנחס מקוריץ, תדעו לכם, דווקא כשאתם נמצאים נמוך ואתם נמצאים למטה, אתם יכולים לפגוש את המידות הנמוכות שלכם, את הדברים הקטנים שלכם, כי כשאתם כל השנה למעלה גבוה, אתם לא יכולים לראות מלמעלה, אי אפשר, קשה לראות מלמעלה. זה הזמן שאנחנו נמוכים, פשוט, אני תמיד אומרת לנשים, איך אני אדע מה אני לא בסדר? איך אני אדע מה שורש התיקון שלי? פשוט תקשיבי לעצמך. תקשיב לעצמנו, מה אנחנו מוציאות מהפה? כמה תלונות אנחנו מתלוננות אותה מסכה הזאת, נמאס לנו מהמסכה הזאת וחם לנו ואי אפשר, והילדים בבית, זה לא פשוט. פשוט להפוך את כל התלונות האלה לאהבת השם גדולה, ולהבין שבאמת כל מה שהשם יתברך עושה איתנו, זה כל כך טוב. ותמיד אני אומרת לנשים, אני גרה כאן בצפת ליד רבי נחום איש גמזו, מה אמר רבי נחום איש גמזו, למה קראו לו ככה? שעל כל דבר שהוא היה קורא לו, מה הוא היה אומר? גמזו לטובה. זאת אומרת, אם רבי נחום איש גמזו היה חי איתנו עכשיו, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, תקשיבו, הקורונה זה טוב. מה זאת אומרת זה טוב? שאם זה לא היה טוב, אם לא היה קורונה, זה לא היה טוב. זה העניין. להסתכל על מה שעובר עלינו, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולהתחבר לשורש, השורש שמשה רבנו בעיניים הגדולות שלו, כבר זיהה את זה עוד במדבר, הוא זיהה אותנו כאלה, זיהה אותנו כאלה מתלוננים ונרגנים. בואו נתקן את זה, בואו ננקה את הלב, ונשמח בחלק שלנו, כי מה, לאן עוד נגיע, לאן? דווקא עכשיו, כשבאמת, באמת אנחנו בכזה מצב, צריך להתבונן ולהסתכל על הטוב, ומהמקום הטוב הזה, שנראה טוב, אין ספק שבעזרת השם נצא לגאולה.
בעזרת השם.
בעזרת השם, עוד משפט אחד קטן, תדעו לכם, תשעה באב זה לא עצב. לא להתבלבל, אצל יהודי אין מציאות של עצב. אצל יהודי גם הדמעות הכי כואבות, כשהוא יושב על הרצפה, אלה דמעות של תקווה. כי ליהודי יש למה לחכות, וזה יבוא. בעזרת השם. יהיו בשורות טובות.
אמן, אמן. מתנגן לי ככה בראש, אי אפשר להשמיע מוזיקה, אבל באמת השיר יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם, הכל לטובה. כן, כי אפילו יעל אומרת לי שגם לה מתנגן השיר הזה. אז כן, אחרי תשעה באב.
בדרך כלל, אני עושה את המופע, אני מספרת, תמיד מספרת ועושה תרגיל עם נשים שימדו לקחת ביד שמאל את הלוטו ולהעביר אותו ליד ימין ולהגיד גם זו, לאסוף את הלוטו ביד שמאל, להעביר אותו לימין ולהגיד לטובה, ואז מיד אחר כך אנחנו נסמת את השיר הזה של יהודי צריך להאמין, שנזכה באמת להאמין.
אמן, אמן, תודה רבה, תודה לרבנית חגית שירה סוויס, המרצה בהידברות, תודה רבה על הדברים האלה. והנה אני כבר רוצה לומר שלום גם לתליה שביט, יועצת החלמה בגישת הבריאות הטבעית, גם אמא לשלושה, ואיך את אומרת תליה, נמאס לך קצת מהמריבות של הילדים?
כן,
מניחה שלכולם.
נכון.
כן, מה שלומך תליה?
תודה, תודה, ברוך השם.
אז אנחנו היום, זהו, רצינו לדבר ככה בכמה דקות שנותרו לנו על כוחה של המילה הטובה.
כן, אז אני נמאסתי לשמוע בבית הילדים שלי רבים אחד עם השני, והם מדברים לא יפה אחד לשני, והחלטתי לעשות איתם איזשהו ניסוי שבעבר שמעתי עליו. הניסוי הוא ככה, בעצם מה שעשינו, בישלנו אורז לבן במים, ושמנו בשלוש קופסאות חדשות שקנינו, מבחינה חיידקית הם יהיו אותו דבר, ועל אחת כתבנו שנאה, כעס, רוע, חוסר סבלנות, והבן שלי צייר גולגולת כזו, כמו שהמטרל, ועל השנייה כתבנו אהבה, סובלנות, רוגע, וציירנו לבבות, ועל הקופסה השלישית לא כתבנו כלום, ושמנו אותה בצד.
אוקיי.
ומה שקרה, זה שבמהלך השבוע, כל פעם שהילדים שלי כעסו או התעצבנו, וגם אני כעסתי עליהם, פשוט החזקנו ביד את הקופסה של האורז שכתוב עליה שנאה וכעס, וכל פעם שהבן שלי רצה לקלל את אחותו או להתעצבן עליה אותה, הייתי ישר דוחפת לו את הקופסה של האורז ליד, תחזיק ותמשיך להגיד מה שרצית. וכל פעם שהתפללנו בבוקר, או שאמרנו תהילים, או שהיה לנו איזשהו רגע של אהבה ושמחה, נתתי להם להחזיק את הקופסה שכתוב על אהבה, ולהתפלל איתה, לדבר איתה, כשהם מרגישים ככה רגשות של אהבה, להרעיף את זה גם על הקופסה הזו, ואת הקופסה השלישית התעלמנו ממנה. ובאמת אחרי שבוע פתחנו את הקופסאות, וראינו הבדל ניכר, זאת אומרת, כל האורז היה רקוב, כמובן אורז שעומד בחוץ במשך שבוע נזכר, אבל האורז בקופסה שהיה כתוב על אהבה היה לבן, וואו. הגרגירים היו שלמים, זה ממש היה הבדל משמעותי. האורץ שהיה כתוב עליו שנאה, הוא היה חסר צורה לחלוטין, הגרגירים התפרקו, היה לו צבע חום, וממש אפשר היה לראות בעין את הכוח של האנרגיה שלנו ושל המילים שלנו על החומר.
וואי, איזה מדהים.
זה מדהים, ומה שהיה לי מדהים לראות גם לי כמבוגרת וגם להראות לילדים, שבעצם מה ההשפעה של המילים האלו, על האורז, היא בעצם קוראת לנו גם בגוף.
על אחת אומרת, כמה וכמה. מה הגיבו הילדים שלך כשהם ראו את זה בעיניים? את יודעת, הרי עשיתם את זה ביחד, אותו סיר אורז, נכון. שבושל בדיוק באותה צורה, עם אותו, ואותם קופסאות, ואני מניחה שזה גם היה באותו חדר, לא תגידו טמפרטורה אחרת, נכון. או משהו כזה. מה הגיבו הילדים?
נכון. תראי, זה פשוט מדהים לראות את זה בעין, ולראות באמת איזה כוח יש למילים. אני הייתי רוצה להגיד שמאז הם לא רבים, והם הרבה יותר מדברים את השני.
כן.
אז לצערי זה לא בדיוק ככה, אבל כן ניכרת איזושהי השפעה, כי זה פשוט, מה שרואים בעין הוא משפיע בצורה משמעותית, ואני ממליצה לכל המשפחות לעשות את זה. בבית עם הילדים.
אז את יודעת, אני חייבת לספר לך משהו שכבר סיפרתי כמה פעמים ברדיו. אמא שלי, שתהיה בריאה, הייתה מורה הרבה הרבה שנים, והיא עשתה פעם ניסוי עם הכיתה שלה. הם לקחו צלוחיות, את יודעת פעם, שתלנו שועית על צמר גפן, אז באמת שמו בשתי פינות של הכיתה, אותה צלוחית עם אותה כמות של שועית, אותם גרגרים פחות או יותר, אותה כמות מים, הכל אותו דבר. והיא ביקשה מהבנות, לצלוחית שהייתה בצד ימין, כל יום להגיד מילים טובות, אנחנו אוהבות אותך, ואיזה יפת, ואיך את צומחת יפה, והעלים שלך, ואותת מילים טובות, בונות, וכאלה, והצלוחית שהייתה בצד השני, אז להגיד לה, אוי, את כל כך מכוערת, ואת לא גודלת, ולא יצא ממך אף פעם שום דבר. וזה פשוט היה מדהים שבצד ימין צמחה השועית כל כך יפה, עלים ירוקים וגבוהים, והשועית בצד השני לא צמח שום דבר, והשועית נרכבה. וזה באמת משהו שאפשר לעשות אותו בבית.
נכון.
וכשרואים את זה מול העיניים, זה פשוט מדהים.
נכון. אומרים שהעולם נברא במאמרות, ברוך השם, אז זה הזדמנות לילדים ממש לראות את זה בפועל, איך אנחנו הקטנים, יש לנו כוח לברוא מציאות בעזרת המילים שאנחנו מוכרים להשתמש בהם, והכוונה שאנחנו שמים במילים שלנו. אז אני יכולה להגיד לך שבעזרת השם אני מקווה שזה באמת יביא תועלת לילדים שלי ושהם תמיד יזכרו את הניסוי הזה, אבל גם לי באופן אישי כמבוגרת, זה היה תמרור, תמרור לעצור ונשים עוד יותר לב למילים שאנחנו אומרות, לכוח של תפילה, לכוח של מילה טובה, גם בחינוך הילדים.
כן, יש כל כך הרבה סיפורים של באמת של תלמידה שלא בדיוק הייתה הכי מוצלחת בכיתה או פחות מזה, ופתאום באה איזה מורה ממלאת מקום ונתנה איזשהו עידוד, ובאמת במילה טובה הצמיחה את הילדה הזאת לעתיד הרבה יותר טוב, שאותה ילדה זה, אותם מילים המשיכו וליוו אותה, ושלא נדע, אני לא רוצה, כן, אבל לפעמים גם יש דברים שהיו להפך, ואני אומרת, אם רואים השפעה על אורז, על שועית, אז זה כל כך קל וחומר, כשמדובר בבני אדם.
נכון, בעזרת השם שנזכה לזכור את זה בכל רגע ולהביא את זה לחיים שלנו.
כן.
לפני שאנחנו מדברים.
כן, כן. לכן צריך, את יודעת, שוב ושוב ושוב. את גם, תליה, את גם מרצה בנושא רפואת הרמב״ם?
כן.
תני לנו ככה באיזה כותרת בדקה וחצי שנותרה לנו.
אוקיי, אני יכולה להגיד שככה משהו שהרבה אנשים יודעים, הפירוש שהרמב״ם נתן למילה בריאות, בולם, רוגזו, ימעיט, אוכלו והרבה תנועתו, אז אנחנו רואים שהראשון במעלה זה בולם, רוגזו, וזה מתחבר לנו לזה שבאמת מאוד חשוב, אני מלמד את אנשים מה לאכול, איך לאכול, כמה לישון, פעילות גופנית, כל המאפיינים של אורח החיים שהיצרן שלנו רוצה שכיוון אותנו שנפעל עשיהם, אבל באמת הראשון במעלה וחשוב מכל זה השמחה, ההודיה, המצב הרגשי של האדם שמסוגל להזרים גם רגשות שליליים ולעבור הלאה ולהתמקד בתור, זה המפתח לבריאות שלמה.
בעזרת השם, שנזכה לזה כולנו. תליה שביט, יועצת החלמה בגישת הבריאות הטבעית, תודה רבה על, על הדברים
לכם,
שלך. תודה
לכם, שנזכה לגאולה שלמה וקרוב.
בימרה בימינו, אמן, בעזרת השם. תודה, תודה.
כל טוב, להתראות.
ואנחנו סיימנו עונה נוספת של התוכנית עניין משפחתי. אנחנו יוצאים לחופשת בין הזמנים, בעזרת השם נשוב עם כוחות מחודשים לזמן אלול. תודה רבה ליאל איבר צייטלין, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, מאחלת לכולכם צום מועיל וקל, חופשה מענה, ושנזכה לביאת גואל צדק במהרה, אמן.